חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
אהלן, מה נשמע חברים? אנחנו פרק 144 של הנוסע המתמיד, מתכוננים למשחקים, שני המשחקים בין מכבי חיפה לכוכב אדום בלגרד בפלייאוף ליגת האלופות. יום רביעי בערב בסמי עופר, יום שלישי בשבוע הבא במרקנה בבלגרד, הולך להיות מטורף. אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות למכבי חיפה שתעשה זה ותעפיל, אבל יש לה יריבה קשה מאוד, יריבה היסטורית, אלופת אירופה לשעבר, הכוכב האדום בלגרד, שתכף האורח שלנו גם יגיד את זה בסרבית, כי אני כמה שניסיתי, התקשיתי. שלום איתי אנגל.
שלום נדב.
אהלן. קודם כל, עשיתי בדיקה, כמו שאני עושה תמיד, פעם הקודמת שהיית פה, לא היית פה ממש, כי זה היה בטלפון, קצת קורונות ועניינים כאלה, פרק מספר 97, זה היה בזמן היורו, לפני קצת יותר משנה, דיברנו אז על יורו משוגע, שמשחקים מתקיימים בבקו, ואיך זה משפיע על הפוליטיקה, וארדואן ופוטין וצפון מקדוניה, וכן הלאה וכן הלאה. היום אנחנו מתמקדים בסרביה, בכוכב האדום בלגרד, בוא נגיד, בקבוצה הכי גדולה של סרביה, ואתה היית בבלגרד הרבה מאוד פעמים, ואתה גם מכיר כמה אנשים שקשורים באופן ישיר להיסטוריה של המועדון הזה. זה כמעט מועדון לאומי, נכון? למרות שיש את פרטיזן וכן הלאה.
כן, קודם כל הוא הכי גדול.
גם כדורגל, גם כדורסל, אבל כדורגל זה...
נכון, נכון. הכוכב האדום בלגרד. הוא קם בשם הזה, הכוכב האדום בלגרד, כשבעצם קמה יוגוסלביה אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, הכוכב האדום זה אומר שזה קומוניזם.
1945.
כן, סוף מלחמת העולם השנייה.
טיטו בעצם יוצר איזה איחוד כזה של כל...
כן, ניתן קצת את מה שקדם, כי זה ישפיע גם על המלחמות הבאות, שהאוהדים שם יהיו מעורבים. מלחמת העולם השנייה, רוב הקרואטים שיתפו פעולה עם הנאצים, הייתה להם מדינה שקראו להם אוסטשה. הם טבחו ביהודים, בסרבים, בצוענים. וכשטיטו הגיע, זאת אומרת, האינסטינקט היה לנקום, בוא ננקום באלה שעשו את זה.
טיטו היה סרבי?
לא.
לא.
טיטו...
זה מדהים.
טיטו היה יוגוסלבי האחרון אומרים, ויש כאלה שבדיעבד אומרים היחיד. אבל הוא באמת האמין בדבר הזה ששמו יוגוסלביה, כי היה לך את סלובניה ואת קרואטיה ואת בוסניה ואת סרביה ואת מקדוניה ואת מונטנגרו ואת חבל קוסובו, שזה... הכל ביחד זה יוגוסלביה. יוגו זה דרום, זה בעצם הסלאבים הדרומיים. אנשים שבמקור הגיעו מאזורים של אוקראינה, רוסיה, ופשוט ירדו מסיבות של מזג אוויר ליד הים האדריאטי, לאחד המקומות הכי קסומים. אבל חשוב לדעת, בסוף מלחמת העולם השנייה, טיטו שבכלל היה חצי קרואטי, חצי סלובני, אבל הוא ידע על מי הוא יכול לסמוך. זאת אומרת, האנשים שאיתו נלחם...
הוא בעצם היה בפרטיזני, ביערות.
כן, רוב החיילים שלו היו סרבים, ויהודים אגב. זאת אומרת, אבל הוא אמר, אנחנו לא נוקמים, כי אתה לא סרבי שנוקם בקרואטי, והוא לא סלובני שכולנו יוגוסלבים. וטיטו היה כזה פחד, אז אתה לא יכול לדבר. טיטו היה מגיבורי מלחמת העולם השנייה, כמו סטלין. הוא גם הגבר, ואני אומר את זה בכוונה, הגבר הכי גבר, כי הוא גם אמר לסטלין אחרי מלחמת העולם השנייה, השיטה שלך נחמדה, אבל לי יש רעיון משלי, אני לא הולך אחריך. אף מנהיג לא העז לעשות את זה. זאת אומרת, כשטיטו אומר לך, תשכח מסרביה, תשכח מקרואטיה, כולנו יוגוסלבים, אז כולנו יוגוסלבים, אדומים, כוכב אדום, זה הסמל של הקומוניזם, ובעצם זו הקבוצה של המפלגה.
אבל רגע, ברית המועצות גם עשתה דבר דומה, נכון? איחדו את אוקראינה וכל מיני מדינות, עמים שונים, לסוג של ברית המועצות מדינה אחת.
נכון.
גם דומה.
ברית המועצות זה 15 רפובליקות, שרוסיה ואוקראינה היו חלק מהן, אבל היה גם ליטא, לטביה, אסטוניה, קזחסטן.
זה עמים שלא קשורים אחד לשני.
תסתכל על כדור הארץ, אזורים, סלח לי שאני אומר את זה, אבל עכשיו שהייתי באוקראינה ואתה רואה גופות של חיילים רוסים, הם מגיעים בכלל מאזורים שקרובים למונגוליה, כולם מלוכסנים, שבכלל פחות מאחוז אחד באים ממוסקווה בצבא הרוסי.
טוב, אלה נשארים בבית.
זה כזה... אבל מה שחשוב, זאת אומרת, הכוכב האדום זה הקבוצה של, אני לא אגיד המדינה, המפלגה. פרטיזן, אגב, זה הקבוצה של הצבא.
אוקיי.
כמו שצ'סקה, זה הקבוצה של הצבא, ויש לך לוקומוטיב.
של הרכבות, אלה של המשטרה.
ודינמו, מה זה דינמו? חברת חשמל. זאת אומרת, אנחנו פה קומוניסטים, ואתה יודע, הכוכב האדום זה הכי גדול, הדרבי עם פרטיזן הוא הכי טעון, ואין כמו הכוכב האדום.
אבל אתה אומר שהכוכב האדום, והנה גם השם, והסמל, והצבע.
אז בוא נגיד את השם. צירוונה זווזדה. זה נורא קשה. אני לא מסוגל להגיד את זה. בסרבו-קרואטית יש, שוב, סרבי היום ייתן לי סתירה על מה שאמרתי עכשיו, הוא יגיד, אין סרבו-קרואטית, יש רק סרבית, אתה יודע, אבל סרבו-קרואטית, סליחה, צירוונה, זה שלושה יצורים, זה משהו שאין לנו בשפה העברית, וזה בגלל זה שפה שכל כך קשה לפענח, לא משנה כמה פעמים שהייתי שם, נורא נורא קשה לי לקלוט.
אבל עוד פעם, אני רוצה, כן, אנחנו מדברים על הכוכב האדום, בלגרד, הכוכב האדום, קומוניסטים, ומצד שני, לאומנים סרבים. איך זה הולך ביחד?
אז אתה לאומן סרבי, אבל אסור לך ממש להגיד את זה. ואתה מכיר את
זה... אז, בשנות ה-40, ה-50, ה-60, אחרי זה כבר השתנה.
אמרתי, טיטו אמר, כולנו יוגוסלבים.
כן.
אבל כמו שאתה יודע, מהסיפורים שאתה סיפרת לי, על הקטלונים בברצלונה ובקטלוניה, שלא יכלו לדבר קטלנית, ולא יכלו לדבר בשבח קטלוניה עצמאית או ישות נפרדת בתקופה של פרנקו, הדיקטטור הספרדי, אלא רק בקאמפ נו. זאת אומרת, כבר מכאן יש לך, אתה יודע, ועם כל הכבוד לקאמפ נו ולאורחות התרבות של הקטלונים, אתה יודע, שזה מגיע ואנחנו נרחיב עליהם. זה הולכים להיות האוהדים הכי ססגוניים, אבל בשעת שלום זה באמת מדהים. בשעת מלחמה זה פושעי המלחמה הכי מבוקשים על פני כדור הארץ, באו מהיציע. שנדבר עליו.
עוד מעט נגיע לזה. בוא, אתה יודע, אז הכל התנהל, הייתה קבוצה נהדרת בתקופה הקומוניסטית, ונבחרת יוגוסלביה הייתה בנויה.
אבל לשאלתך, כל מי שהוא לאומן סרבי תומך בהם.
כן, כן.
אגב, ג'וקוביץ'.
היום אתה מדבר עליו.
כן. ג'וקוביץ'.
הוא עד שרוף, הוא מגיע למשחקים.
ברור. וג'וקוביץ', המשפחה שלו במקור היא מקוסובו. הוא עצמו גדל מבלגרד, אבל אתה צריך להבין ש... זה לא דוגמה טובה, אבל אתה יודע, כמו שאת ביתר ירושלים אוהדים אצלנו בכל המדינה,
כן.
אז את הכוכב האדום אוהדים סרבים שנמצאים בבוסניה, סרבים שנמצאים בקרואטיה, קצת סרבים שנמצאים בסלובניה, במונטנגרו, זאת אומרת...
שלא לדבר אני, על אני כל הפזורה בעולם.
אני הכי אוהד, כן. אני הכי סרבי,
כן.
ואתה יודע, התחושת שייכות יותר גדולה כשאתה בחול, זה הכוכב האדום.
כן.
ג'וקוביץ'.
כן. ושוב, בוא נגיד, שנות ה-80, הכל התנהל בטח תחת טיטו ותחת המשטר המאוד מאוד קשה הזה, וכולם פחדו להגיד דברים, והכל היה בסדר. ואז, סוף שנות ה-80, משהו מתחיל להתרופף שם, ואנחנו מגיעים למשחק המפורסם בזאגרב. נזכיר שאז הייתה ליגה יוגוסלבית, ושתי הקבוצות הגדולות, עם כל הכבוד לפרטיזן, שהייתה בסדר, הדרבי היוגוסלבי הכי גדול, היה הכוכב האדום בלגרד נגד דינמו זאגרב, שהיא קבוצה קרואטית.
נסביר, שאנחנו בסרביה באמת, זה הכוכב האדום בלגרד נגד פרטיזן בלגרד.
דרבי עירוני.
אבל שיוגוסלביה כולה הייתה קיימת, וכמו שאתה אומר, עד 1990, אז סרביה הייתה מרכיב אחד של יוגוסלביה. הייתה גם קרואטיה, שוב, גם סלובניה, אבל בעיקר קרואטיה וסרביה.
דינמו זאגרב קבוצה...
אז זהו, אז יש לך את היידוק ספליט, יש לך את דינמו זאגרב, שהיא גם כל כך קשורה לשלטון, שלפרקים ישנו את השם שלה מדינמו זאגרב לקרואטיה זאגרב. ככה הנשיא, הוא היה כל כך מחובר אליה, ומלא מאפיות. פעם ישבתי ודיברתי על זה גם עם ג'ובאני, רוסו. זאת אומרת, זה חתיכת מאפיה, ואתה יודע, זה מייצג אותו, גם את השליט. כמו שזה עזר לפרנקו שריאל מדריד תנצח. אז המפגש הכי גדול, הלאומני, כאילו, אלק, כולנו יוגוסלבים, אבל האוהדים של זאגרב בסוף שנות ה-80, וכשמגיע שנת 1990 וחושבים על יאללה, בוא נפרק את החבילה, אתה תמצא את הלאומנים הקרואטים הכי גדולים.
ה-Bad Blue Boys.
Bad Blue Boys, בדיוק. זה החבר'ה של דינמו זאגרב.
אז בעצם כל תרבות האולטרס התחילה להתפתח אז במדינות.
כן, אבל אנחנו, אתה יודע, נדב, אנשים חושבים פה אולטרס, שהם רואים את הקופים הירוקים, או את השאר חמש והפועל, זה בוב ספוג לעומת הכוכב האדום בלגרד, אתה מבין? זה אנשים שיקחו נשק ויעשו את הדברים תכף נגיע. אז יש את ה-Bad Blue Boys של קרואטיה זאגרב, דינמו זאגרב, ויש לך את הלאומנים שרוצים סרביה עצמאית, סרביה גדולה על חשבון חלקים בקרואטיה, והאולטרה של הכוכב האדום בלגרד קוראים הגיבורים, דליה, דליה.
דליה זה הגיבורים, פחות או יותר זה התרגום.
סרבו קרואטית, והם ביציע הצפוני, וזה כאילו צבא הצפון.
כל זה ביציע עדיין הוא עדי כדורגל. אנחנו מדברים בשנות ה-90, ואז הגיע המשחק המפורסם במקסימיר, שזבוני מיר בובן שם, בועט בשוטר סרבי, הוא לא הסרבי, אבל הוא ייצג את
את הרעיון של יוגוסלביה.
כן, ואז היה סוג של סימן לקרואטים, חבר'ה, אפשר לתת להם מכות.
אז תקשיב, המשחק הזה, אין דרך לא דרמטית לתאר אותו, כי זה באמת משחק כדורגל שהאיץ מלחמה. אני לא אומר שאם לא היה המשחק הזה וההתפוצצות שתכף נספר עליה, לא הייתה מלחמה, אבל האופן שבו היא פרצה והמהירות שבה היא פרצה, ואפשר להבין את זה. שוב, אתה במדינה שאסור לך לדבר על לאומנות סרבית ועל לאומנות קרואטית. בטלוויזיה לא יעלו מרואיין שיגיד, לדעתי אנחנו צריכים לפרוש מיוגוסלביה וצריך לפרק את זה. לא יהיה לך את זה בשום גוף שידור. אבל מה, היוגוסלבים כל כך אוהבים ספורט, ובעיקר במשחקי כדור, והם אדירים במשחקי כדור. הם
מצוינים בכל הענפים.
כן, כדורגל, כדורסל, אלופים בכדור חי, טניס. זאת אומרת, אתה לא יכול למנוע שידור חי. וכשיש שידור חי, והאוהדים זה הלאומנים הכי גדולים, ותכף הם ירדו למגרש עם דגלים, אז בעצם כל ביטויי הלאומנות באו בלייב, וזה היה בעצם גילוי אדיר. אז
אפשר להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה פשוט משחק שהתפוצץ, מכות אימים, אוהדים יורדים למגרש, היסטריה מוחלטת, ואז הסיפור של בובן, שהיה זה שחקן צעיר בקורת יזג.
נכון, אבל בוא נסביר שזה בעצם ליגה יוגוסלבית, הקרואטים והסרבים עדיין ביחד.
משחק על האליפות.
זה המשחק האחרון, זה כאילו מישהו יכתוב תסריט כזה ותגיד, די, זה שמל, זה באמת מצועצע, לא יכול להיות. וזה שתי הקבוצות שמי שתנצח תהיה אלופה, וזה קורה בזגרב, אבל עדיין הכל שייך
ויש שם איזה 3,000 אוהדי הכוכב האדום שהגיעו מבלגרד.
אז זהו, אמרת שהם אוהדי כדורגל, אבל הם צברו מוניטין לאורך השנים, ואדם ששמו ז'יילקו רזנטוביץ', שהכינוי שלו הוא ארקן, כבר היה אחד הכי מבוקשים על ידי האינטרפול.
בגלל עניינים של
בגלל עניינים
גנבות
של
מכוניות.
שורדלים, אבל לא, גם הרציחות. גם הרציחות. Okay. כן, רציחות. את הרציחות לא הצליחו להוכיח, אחרי זה קישרו אותם אליו, אבל חתיכת עבריין, באמת, שוב, היה עבריין בינלאומי. אגב, נולד בסלובניה בעצמו, אבל הוא סרבי, סרבי.
יש קשר להתרופפות הזאת? טיטו בעצם מת ב-1980, עשר שנים לפני זה. זאת אומרת, העשר שנים שלאט לאט לאט הדברים כאילו
טיטו מת, אבל הוא השאיר אחריו שיטה. כמו שסטלין מת, אתה יודע, אבל יבואו אנשים כמו ברז'ניאב אחריו, אז אתה לא תתחיל לפרק את העסק. אבל בשנות ה-80 משהו התחיל להתרופף, ובעיקר כשברית המועצות התפרקה, שזה קרה לפני יוגוסלביה, זה בעצם נתן תוקף לרעיון שאפשר לפרק אימפריות.
הכל התפרק.
ואז הכל
התפרק. צ'כוסלובקיה התפרקה.
יפה. ואז למה שיוגוסלביה לא תתפרק?
כי שם זה באמת עמים שונים. בוא, אתה יודע, שמרו את זה כאילו מתחת לרדאר. אני מניח שאנשים באירופה, בישראל, בשנות ה-70, דיברו על העם היוגוסלבי ולא באמת ידעו שיש הבדלים, אלא כן מישהו שבא משם או יודע, או אנשים באוניברסיטה. אבל בתוך יוגוסלביה עצמה, במדינה הזאת, סרבים שנו קרואטים וקרואטים שנו סרבים לאורך כל השנים.
כן, אבל זה לא שחור ולבן עד כדי כך, כי זה שנאה אהבה. אתה יודע, היו נישואי תערובת, היו אפילו התבוללות של אנשים מהקהילה היהודית שהתחתנו עם סרבים וקרואטים. והמוסלמים שם, זה לא היו מוסלמים כמו שאנחנו מכירים, זה היו אנשים שבזמן האימפריה האוטומנית בעצם היו צריכים להתאסלם כדי להרוויח תנאי חיים יותר טובים. היצירה היוגוסלבית ששילבה, שוב, בין אנשים, אתה יודע, שמסלובניה ממש ליד אוסטריה ומחבר'ה כאלה שהם הכי דרומיים.
אלבנים.
וצוענים, כן, בדיוק. היא הביאה ספרות הכי מעניינת, היא הביאה קולנוע הכי מעניין. זה היה עם באמת שהחיבור עשה רושם היה פנטסטי. שוב, טיטו גם לא היה כמו סטלין. הוא נורא עודד מוזיקת רוק. סטלין, לא הרשו לשמוע ביטלס. הוא נורא עודד מוזיקת רוק, כי מוזיקת רוק היא לא מוזיקה לאומנית. זה משהו קוסמופוליטי.
Okay.
אז איתים לו שנשמע ביטלס, אבל לא נשמע כזה שיר על הוואדי ששייך לסרבים, אתה מבין?
זאת אומרת,
אז
להיות בבלגרד היה הרבה יותר כיף
רוק
מאשר במוסקבה.
רוק אנרול היה פיצוץ, כן. הוא ממש עודד את זה. יש ממש תרבות של רוק שם, ואז הכל מתפרק, וכל הדברים היפים נגמרים, וכל מישהו, איכשהו שפוי, ההיסטוריה מנפנפת אותו, כי זה השעה של הפופוליסטים, למרבה הצער, הקיצוניים, ואלה שרוצים לפוצץ את העסק, ואלה שמוכנים להילחם, ואלה שססים אלי קרב, וזהו. והדובדבן שבקצפת של הרבה מהחלאות האלה, סליחה, הגיע למשחק הזה במקסימיר. זאת אומרת, ואז הקהל יורד למגרש, כמו שתיארת. ואחד האוהדים
בובן הופך כמובן לגיבור האומה הקרואטית.
בא אוהד עם דגל קרואטיה, ואסור לך להראות דגל קרואטיה, וזה עובר בשידור חי. ואז שוטר רודף אחריו, ובובן רואה שהשוטר בא להרביץ לאיש עם הדגל, אז הוא מניף מספרת ודופק לו בחזה, וכולם רואים את זה שתכלס זה המסר לקרואטים
שרואים בבית. זה שחקן בין 20-21, צעיר, לא, שחקן נבחרת יוגוסלביה.
סופר קריזמטי. סופר קריזמטי.
שאו אותו לחצי שנה, היה בלגן.
כן, אבל זה לא משנה שאישו אותו לחצי שנה, כי חודש אחרי זה כבר קרואטיה הכריזה על עצמאות.
נכון.
והאקט הראשון של קרואטיה כמדינה עצמאית זה בוא נקים נבחרת, ובובן היה קפטן. זאת אומרת, בובן בעת מספרת לשוטר הזה, כל הקרואטים בבית אמרו, וואו, אפשר לעשות את זה, ותחשוב שאל מול כל הבלגן הזה יש גם אנשים מטורפים מהצד של הכוכב האדום, ושם הגיבור שלנו להמשך, ארקן, מהפושים הכי מבוקשים, שברגע שיש מלחמה, הוא הופך לסופר לאומן, בעיקר האנשים יהיו מהיציע.
ולפני זה כדורגל, אנחנו מדברים 1990 המשחק המטורף הזה, שנה אחרי זה, הכוכב האדום בלגרד,
כמה חודשים אחרי זה.
כמה חודשים, סליחה, כן. זוכה בגביע אירופה לאלופות. היא הופכת נכון. לאלופת אירופה.
נכון.
עם שחקנים מקדונים, נכון. פנצ'ב היה מקדוני, נכון. וסביצ'ביץ' היה מונטנגרי. זאת אומרת, זה לא שחקנים סרבים כולם. ואחד מהם, אגב, שחקן צעיר בן 21, סינישה מיכאילוביץ', שתכף נגיע אליו, סיפור מאוד מעניין. אז 91, הכוכב האדום בלגרד, אלופת אירופה, מנצחת את מרסי בגמר בברי בפנדלים, ושנה אחרי זה אליפות אירופה, שיוגוסלביה מעפילה אליה, בשוודיה, וחודש לפני, מה, שבועיים, שלושה לפני האליפות, מעיפים אותה, ושולחים את דנמרק במקום, זה סיפור בפני עצמו, הזכייה של דנמרק. אבל יוגוסלביה פשוט הופכת להיות מוקצה מחמת מיוס, בתחילת המלחמה.
כמו שתיארת, זו אימפריית ספורט שהופכת להיות מוקצה. באותה שנה שהם לקחו את הגביה, כמה בכדורסל, כמה חודשים קודם, נבחרת יוגוסלביה זכתה באליפות העולם.
כן.
היא הביסה את נבחרת הדרים טים, ה-NBA, הביסה את נבחרת ברית המועצות, וזהו, והכל מתפרק, אתה יודע, וגם שם, אתה יודע, אגב, השיתוף פעולה, אני לרגע בכדורסל, אתה יודע, כי פרשנים של NBA ש... הסתכלו על המשחק של יוגוסלביה, אמרו, וואו, התאום הזה בין אחד כמו...
דיבץ.
דיבץ.
ופטרוביץ'.
פטרוביץ', דיבץ הוא סרבי, והוא קרואטי. זה תאום שאנחנו לא רואים אפילו ב-NBA, זה משהו בגנים שלהם, אתה מבין? כי אף אחד לא עשה עניין אם אתה קרואטי או סרבי או מוסלמי. כולנו יוגוסלבים שאוהבים שחק כדורסל, וזהו, והכל נשבר, והאנשים והחברים האלה הפכו להיות שונאים. ממש שונאים. כי כל אחד עכשיו, אתה יודע, מייצג רעיון של מדינה, ונהרגים לו קרובי משפחה. תחשוב על פרליה, אגב מכבי חיפה, שהגיע קרואטי, שאיבד את אח שלו שם. תמיד היה לו איזה משהו עצוב בפנים. תמיד אתה ראית את זה. זאת אומרת, גם אם היו לך חברים סרבים, אתה כבר התייחסת להכל אחרת. וברגע שהסרבי תומך במלחמה של הסרבים, אתה גמרת איתי. כמו שהיום רוסים ואוקראינים, ממש משפחות שיש להם גם רוסים ואוקראינים, מפסיקים לדבר.
כן, וזה ייקח שנים, עשרות שנים, עד שהדברים האלה יסתדרו, אם בכלל. נחזור לחברנו ארקן, שהיה מה שנקרא ראש הקנוניה. הוא היה מנהיג האוהדים, באמת עם יכולת מנהיגות, עם קריזמה, סוחף אחריו אנשים, וכל זמן שזה בכדורגל, זה בכדורגל, קצת מכות, בסדר, אתה יודע. אולי מישהו מת ככה בקטנה, אני צוחק כמובן, אבל זה, לא, זה היה כדורגל, עדיין זה היה כדורגל, אבל אז הוא מחליט להקים צבא פרטי.
מיליציה.
כן.
מיליציה, כן. זאת אומרת...
הנמרים.
אוקיי, אז מתחילה המלחמה ביוגוסלביה. קרואטיה רוצה לפרוש, הסרבים אומרים, אתם רוצים לפרוש? אז קחו את הקתדרלה בזגרב, בבירה של קרואטיה, כל מה שאתם רואים ממנה בעין בלתי מזוינת זה יהיה של קרואטיה, כל היתר אני כובש סרביה. והמוסלמים בבוסניה, מי אתם בכלל שתפתחו פה? שוב, אני מזכיר לך, כשהשטח כולו היה יוגוסלביה, הסרבים גרו גם בקרואטיה וגם בבוסניה, זאת אומרת, בן אדם כמו ארקן אמר, אני שומר הסרבים כרגע. עכשיו, אני אספר לך, אני יכול לספר לך את זה כרונולוגית, אבל אני יכול לספר לך את זה כמו שאני גיליתי את זה.
עדיף.
שזה היה מטורף. זאת הייתה הפעם הראשונה שיצאתי לאזור מלחמה.
אנחנו מדברים על 90 ו...
91 קרואטיה, 92 בוסניה.
כן.
והרעיון היה טיהור אתני. מה זה טיהור אתני? הסרבים אומרים, טוב, ניקח שטחים מקרואטיה, ניקח שטחים מבוסניה, וכמו שאחד הסרבים אמר לי פעם שפגש אותי, שאמר, שהבין שאני ישראלי, אני אספר על המפגש הזה יותר מאוחר, אנחנו לא נעשה את אותה טעות שאתם הישראלים עשיתם. ואני, מה אתה מתכוון? אתם אחלה, כבשתם שטחים כמו שצריך, מהמוסלמים האלה, כמו שלנו יש מוסלמים בבוסניה, אבל השארתם אותם שם. אנחנו לא נשאיר. נגיד, אזור שיש בו אתנית, סרבים ואתנית מוסלמים, נטהר את המוסלמים, נטהר את הקרואטים. איך אתה מטהר? או שאתה משמיד אותם, או שאתה שולח אותם בטרנספר. והיחידה שהלכה הכי מקדימה, לפני הצבא, זו המיליציה של ארקן. מיליציה הכי אכזרית שהוא הקים, שהגוש הזה בעצם היה האוהדים שישבו איתו ביציע. הם הפכו להיות המיליציה הכי נודעת לשמצה, שיצאו ממנה הרבה פושעי מלחמה. אני, כשהייתי בבוסניה, בכפר מוסלמי, דרומית לבניה לוקה, ושם, נדב, אין לך אינטרנט, אין טלפונים, כל המרכזיות התפוצצו. זאת אומרת, אתה ממש כמו רץ, אתה יודע, כמו מימי הביניים, מגיע ואומר, הם כבשו שני כפרים, הם שורפים אותם, הם בדרך אלינו, ויערות, הכל מקום, שלא מדברים על זה מלחמה, כל כך יפה שם בבוסניה. ואז אנחנו שומעים מהיערות את הצעקה הזאת. צרבנה זווזדה, צרבנה זווזדה. עכשיו, האנשים בכפר שאני איתם, מאבדים את זה, הם מתחילים לרעוד, אתה ממש רואה ידיים רועדות של אנשים מבוגרים, חזקים, כל אחד נכנס לבית, לוקח איזה שקית או איזה תרמיל שהוא הכין מאוד מועד, ולא נשאר יותר מ-2-3 דקות, כי האלה בדרך. ואני שואל, מנסה לשאול אנשים, ואף אחד לא מתייחס אליי, מה, מי זה, מה אמרו שם, מה זה המילה הזאת, מה זה אומר? ומישהו אומר, זה הכוכב האדום. עכשיו, לי היה איזה ידע כללי שהכוכב האדום זה קבוצת כדורגל. אגב, זאת הנקודה שגם הבנתי שאני לא סתם צריך לדעת בכדורגל ככה באיזי, אני צריך לדעת לעומק כדורגל כדי להבין את המלחמה הזאת. ואנשים בורחים. והחבר'ה של המיליציה הזאת של ארקן תבוא ותכבוש את הכפר, חלק מהאנשים שהיו בכפר ולא הספיקו לברוח, נטבחו. ואתה רואה עשרות גופות שם.
נשים, גברים, ילדים.
הכל. וזה יהיה בכל העשור הזה של המלחמות. החבר'ה האלה, הוא קורא להם הנמרים. יש להם גם מוציא נמר כזה, גור נמרים, גן חיות, וכולם מצטלמים.
יש תמונות שמופיעות.
בדיוק. ארקנובצי זה חיילים של ארקן, אבל טיגרובי. טיגרובי זה הנמרים, הם הולכים לפני הצבא, לרבים מהם יש טטו כזה, וזה אני יודע כי אחרי זה התחברתי עם חלק מהם, טטו של הכוכב האדום, של צירבן הזווזדה.
גם על המדים היה את ה...
היה ממש כמו אינסיניה, אתה יודע, הטאג הזה. וזהו. זאת אומרת, החבר'ה האלה יבצעו את הפשעים הכי הכי איומים. ופתאום אתה מבין ש... מי זה החבר'ה האלה? ואז התחלתי להתעניין. ואתה מבין כמה החבר'ה האלה באמת משוגעים. בשנים האלה, אתה יודע, שעוד היה משחקים טיפה בתוך יוגוסלביה. זאת אומרת, המשטרה...
תוך כדי המלחמה, הליגה נמשכה. לא כן. נעצרה לרגע.
כן.
ואז... בבלגרד עצמה, אני חושב שהחיים היו נורמליים, כאילו, מחוץ לבלגרד היה בלגן.
נכון, נכון. בלגרד תיכנס למלחמה, כשב-99 יהיה את קוסובו, ואז נאטו יפציצו אותה. אבל תחשוב על זה שהמשטרה בבלגרד מנסה להשתלט על האוהדים האלה, ושותחים שוטר סמוי ליציע של הדליה, והדליה עולים עליו, על השוטר המסכן הזה, ואחד האוהדים קוראים לו אורוס מיסיץ', סליחה, אתה יודע, זה פשוט הטירוף הזה שאתה לא יודע אם לבכות או לצחוק. הוא לוקח את אחת האבוקות שאסור היה להשתמש בהן, ובזמן שהיא בוערת הוא דוחף אותו במורד הגרון של השוטר, והשוטר כמעט מת, תופסים את אורוס, את האוהד הזה, ושמים אותו בכלא ל10 שנים, ואז כל האוהדים באים בשלטים, פרי אורוס. זה היה בדיוק שיצא הסרט שקראו לו פרי ווילי, לשחרר לוויתן ב-1993, אז פרי אורוס. מה עשינו? מה הוא עשה לכם? תשחררו אותו. ואז אתה מבין מה זה הקהל, אתה מבין, ושוב, זה לא היה מאנקדוטות לכדורגל, אתה מבין את המלחמה יותר טוב. והקהל מחובר לשחקנים, השחקנים באימה מהקהל, וארקן מחובר לסמל הגדול של הכוכב באדום, שזה השחקן הפנטסטי אגב, כשחקן, סיני שם מיכאלו.
גם מאמן מצוין היום בבולוניה.
כן, והיה של מילן כן. גם כן, אחד מבועדי העונשין הכי גדולים.
אין ספק.
והוא היה לאומן אדיר, וסינישה מיכאלוביץ', אתה יודע, שתמיד היה ככה שם את הצברון למעלה, אני זוכר שהייתי הולך למשחקים של יוגוסלביה במונדיאל ב-98, וסופר לאומני, ובניגוד לשחקנים אחרים, גם אף פעם הוא לא...
לא הסתיר.
כמו סטנקוביץ' כזה, שכן, הכרתי, אבל לא... לא, 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 ארקן, חבר טוב.
באמת הוא עזר לו.
או.
בילדותו, בצעירותו.
תראה.
הייתה לו בעיה, כי הוא היה חצי קרואטי.
יפה. אז תראה כמה הכל מטורף פה. סיניסה מיכאלוביץ', סינישה, כמו שהם קוראים לו בסרבים, הוא חצי קרואטי, חצי סרבי. בגלל זה אמרתי לך בהתחלה, אין שחור ולבן. זה המלאנג', זה האור נמר הזה שמדברים על הבלקן. הכל מעורבב, ושזה מעורבב לזמן שלום, זה מביא את היצירות הכי גדולות, אבל בזמן המלחמה את הפשעים הכי איומים. מהצד של האימא הוא קרואטי, והוא בכלל ניסה להתקבל לדינמו זאגרב, אתה מבין? האויב הכי גדול גם...
לא, זה בזמן שלום, לפני שבכלל הבלגן התחיל.
ובגלל מנהלות לא הלך, אז הוא עבר לכוכב האדום. וכשהתחילה המלחמה, ב-91 בקרואטיה, היעד של הסרבים לכיבוש הייתה עיר, ממש איך שאתה יוצא מסרביה ונכנס לקרואטיה, עיר שקוראים לה ווקובר. שאתה מבין, שאתה אומר ווקובר היום לקרואטי, הוא עומד דום ועם זר פרחים, כי זו עיר שכנגד כל הסיכויים עמדה חודשים ארוכים מול הצבא הסרבי, והדרך היחידה להכניע אותה היה שהכניסו אנשים כמו הנמרים של ארקן לטבוח. זה היו תמונות שאתה לא מעלה על הדעת. שוב, אנחנו מדברים על פעם ראשונה ביבשת אירופה שיש מלחמה מאז מלחמת העולם השנייה. הבעיה, סיניסה מיכאלוביץ', הסמל הלאומני של הכוכב האדום בלגרד.
כוכב הקבוצה.
כן. סבתא שלו נמצאת שם. והיא קרואטית. זאת אומרת, החבר'ה של ארקן, חבר'ה, צאו בשלום לווקובר, תרצחו את כולם, רק להציל את גברת מיכאלוביץ'. תתאר לך את הסצנה, אתה מבין גם למה? אמיר קוסטוריצה והסרטים שלו, זה תמיד נראה גאונות סוריאליסטית, זה לא גאונות, אתה שם מצלמה של
מיוסלביה,
חוזר אחרי 6 שעות, אתה יודע, זה מציאות שאף אחד לא יאמין. תחשוב, הרוצחים האלה באים, ובאמת, התמונות, יש שם תמונות שאתה לא ראית דבר כזה, ביבשת אירופה מאז 1945, ועינויים, ו... ואז כזה באים לגברת מיכאלוביץ', שלום יקירתי, מה שלומך, אכל טוב, שתי טוב, ומש כזה על הפריון, נושאים אותה החוצה, זה מטורף.
והוא לא שכח את זה כמובן.
הוא לא שכח את זה.
הוא הכיר לו תודה לאורך כל השנים.
לאורך השנים, וכשנגיע יותר מאוחר למוות של ארקן, הוא היחיד שדיבר על זה, שארקן היה ידיד אמת, והוא לא זונח ידידים כשהם...
לא, הוא אמר, אני לא מצדיק כמובן את הדברים שהוא עשה, אבל... אבל הוא עשה לי, הוא עשה דברים טובים, ברמה אישית.
נכון, נכון.
אז אנחנו מדברים באמת על תקופה איומה ונוראה, אמצע שנות ה-90, כמובן שהכדורגל ממשיך, כמו שאמרנו, אבל אז, כמו שאמרת, נאטו מתערבת בשלב מסוים, כי זה כבר היה מוגזם, לא?
אז אנחנו סופרים בעצם כמה מלחמות. המלחמה הראשונה התחילה ב-91, סרביה מול קרואטיה,
כן.
ששם נגיד אח של פרליה נהרג.
כן.
אחר כך המלחמה הכי איומה בין 92 ל-5, שהיא בבוסניה. כן. ששם יש אוכלוסייה בוסנית מוסלמית.
חלשה מאוד. לא היה להם, הם לא יכלו להתגונן.
הם יחסית הקבוצה שזה הרוב. כן, נכון. לא היה להם ממש... שוב, כשאנחנו אומרים צבא, אנחנו לא צריכים לחשוב צהל. כן. שם יש צבא ויש מיליציות, ויש תת מיליציות ויש חבורות רחוב. ויש אפילו פושעים ששחררו מהכלא, כי אלה האנשים היחידים שהיו מוכנים להילחם, כשלא היה שום סיכוי. זאת אומרת, המקבילה של ארקן, מהצד הסרבי, פגשתי אותו בצד המוסלמי, הבוסני, אדם שקוראים לו יוקה, שהוא היה פושע חלאת אדם, והכרתי מישהי שהייתה בכיתה עם הסגן שלו, צ'לו, שבכלל נחשד באונס, ואת כולם שחררו מהכלא, כי להם לא היה אלוהים. זאת אומרת, כשהסרבים היו על הגבעות בדרך לסרייבו, שחררו אותם, והם פתאום הפכו לגיבורים. אתה יודע, לגיבורים. זאת אומרת, 92 עד 95 בוסניה, והעולם בסוף מתערב כדי לסייע לבוסנים.
אחרי סרברניצה.
ובדיוק. יש את הטבח הגדול ביותר על אדמת אירופה מאז מלחמת העולם השנייה. רוסיה ואוקראינה, אלוהים ישמור, אבל כנראה מספקו משהו עוד הרבה יותר גדול מזה, אבל סרברניצה. זו עיר ששוב, בשיטה של הטיהור האתני, מגיעים לשם, ואנחנו נכבוש את זה, ולא נשאר עם אוכלוסייה כבושה כמו הישראלים, אלא ניפטר מהאוכלוסייה. איך אתה עושה את זה? או במכונות יריעה, תת מקלע, מוריד את כולם, או ששולח במסעיות. והאופציה הראשונה של להרוג, לא משהו שרעדו ממנו הידיים והרגליים, בארבעה ימים הם הורגים שם 8,000 בני אדם. עכשיו, מי שנחשב לפושע הגדול, ספציפית לסרברניצה, היה רטקו מלדיץ', שהוא היה רמטכ"ל של הסרבים בבוסניה, לימים גם הוא יהיה בראש רשימת הפושע מלחמה, יחד עם קראג'יץ' שהיה נשיא הסרבי בבוסניה, אבל אני מזכיר אותו כי בזמן הזה, שהאיש הזה הוא הכי נודע לשמצה בעולם, כמובן שהאוהדים של הכוכב האדום אדליה ביציע מהללים את מלאדיץ'.
עד היום הם עושים את זה.
עד היום. והם מקבלים אגב כנסות של עשרות וגם מאות אלפי דולרים. זאת אומרת, הם הניפו, אחרי שתפסו את מלאדיץ', הוא הצליח להסתתר יותר מ-16 שנה, ושתפסו אותו, נתנו לו כמובן מעשרי עולם, והשלט, שוב באצטדיון, מלאדיץ' היקר, גם אם היית מקבל 1,000 מעשרי העולם, כל מי שהוא סרבי אמיתי, יהלל את שמך. אתה מבין?
זאת אומרת,
ואז נתנו להם רדיוס, זה גם
היה. בוא לא נעשה הכללה, זה לא כל אוהדי הכוכב האדום בלגרד.
לא, לא.
אבל יש את הקיצונים יותר, שמבחינתם גם היום, האנשים האלה, פושעי המלחמה, הם גיבורים.
כן. ואגב, זה לא רק אוהדי הכוכב האדום.
לא, ודאי שלא.
זה לא רק אוהדי הכוכב האדום.
הם מייצגים משהו.
כן?
הם מייצגים כמות לא קטנה של אנשים.
אני אתן לך דוגמה לפנאטיות הזאת. לא מזמן, ב-2019, שוב, באותה סיטואציה כמו עכשיו לפני מכבי חיפה, זה היה נגד יאנג בויז משוויצריה, משחק פלייאוף מכריע על העלייה לשלב בתים של ליגת האלופות. אדליה מביאים לרחבה שמאחורי היציא הצפוני טנק.
טנק,
T-55. עכשיו,
טנק רוסי.
בטנק הזה נעשה שימוש במלחמות שעכשיו תיארנו, בשנות ה-90, בבוסניה ובקרואטיה. זאת אומרת,
אולי הטנק הזה הרג אנשים.
כן, וזה עכשיו כאילו במה שנקרא דאמפס, אתה יודע, מה שהצבא זורק, כן, זה כבר משומש. כן. אז הם הביאו את זה, וכמובן הלבישו עליו צעיפים ודגלים, ו... אתה רק יכול להבין איך זה יטריף בחס את הקרואטים והסרבים, כמה חוסר את הקרואטים והבוסנים, כמה חוסר טעם.
הוא עושים להם את זה בכוונה, זה אצבע בעין.
ברור. ואלה, כמה אכזריות להתהדר באמצעי לחימה שהיה קשור בפשעי מלחמה, אבל שוב, מבחינת הכוכב האדום, בלגרד, מבחינת הדליה אולטרס האלה, אנחנו צבא הצפון, ולכן הטנק מאחורי היציא הצפוני, מתייחסים לכל משחק המלחמה, לכן טבעי לגמרי, מדובר במלחמה, תביא טנק. אתה מבין, זה הדבר הזה שהוא חצי כזה בלקני סוריאליסטי, שלא יודע אם עצוב או מצחיק או מה שזה לא יהיה, אבל אגב, הטנק, וזה מתקשר טוב למה שאמרת שזה לא כולם, עשו סקר בין האוהדים של הכוכב האדום בלגרד, מה אתם חושבים על האקט הזה של הטנק, 30% תמכו, ואחרים אמרו, אני אינדיפרנט, וכזה איזה 25% אמרו שזה טעם רע. זאת אומרת, יש ביניהם גם. שוב, המלחמות האלה, הרבה סרבים מרגישים איתם נורא והיום. ולכן מי שמתהדר בהם, זה באמת נחשב כל כך פנאטי, אבל הגוש שמתהדר בהם שייך ליציא הזה.
בוא נדבר על הארקן, כי אתה הכרת אותו אישית. סוג של, ראיינת אותו.
כן. שתבין, זה בן אדם שברחתי ממנו. אני לא דיברתי על זה, אבל במלחמה שהייתי שם בבוסניה, נהרגו 21 עיתונאים. ואנחנו פחדנו פחד מוות, נדב. וברגע שהגיע הצילבר נזוויזדה, ואומרים לי שזה הכוכב האדום, ואתה מבין שזה הנמרים, שזה האלה שהיו ביציע.
שלא רואים בעיניים.
גם עליי מהלך אימים, כי הייתי שם בהרבה מקומות בחזיתות מלחמה. אתה יודע, ולשם הם מגיעים. וזה לא שאתה נותנים לך, אתה יודע, וואטסאפים וקבוצות. אין לך כלום, כלום, כלום. אותו תשן של מדורה, אני לא צוחק, לא היה שום דבר. והמלחמה השלישית, אמרנו, מגיעה ב-99. זה קוסובו. קוסובו היא חבל ארץ שמאוכלס בעיקר באלבנים, והסרבים סיפחו את זה בעבר אליהם, ועכשיו גם האלבנים אומרים, יאללה, תנו לנו לצאת, אנחנו לא רוצים. ואז מתחילים אותו סוג של פשעי מלחמה, אותו סוג של טיהור אתני, ואנחנו במלחמה הזאת. הייתי בקוסובו, בחזית, והיינו גם בבלגרד. כי אז הקהילה הבינלאומית, שכבר הייתה אנטי-סרבית ממש, תבין, זה אחרי המלחמה...
חוץ מהרוסים.
זה אחרי המלחמה הקרה.
תכף נגיד.
כל הסרטים של הוליווד הרעים היו ברית המועצות, וכשאין ברית המועצות, אז התחילו לעשות סרטי הוליווד שהרעים זה הסרבים. ב-95 הם התערבו נגד הסרבים והפציצו שם, ועכשיו ב-99 הם מיד מפציצים את בלגרד. אז הייתי
את
גם...
את בלגרד? לא הפציצו, בפעם הראשונה לא הפציצו את בלגרד.
לא, ממש לא. הם הפציצו עמדות של סרבים בבוסניה, כן. של אותם רטקו מלאדיץ' כן. וקראג'יץ', אבל לא נגעו בבירה בלגרד. 99 הם מפציצים. זה למשל הרגע שבו ילד צעיר ומוכשר שקוראים לו נובק ג'וקוביץ' מקבל את השוק של החיים שלו. אתה מבין, והוא רץ והוא בורח מהפצצות, ושם הוא ממשיך להתאמן. ובסצנה הזאת, אנחנו היינו בבלגרד, אנחנו זה אני ועוד בחור שקוראים לו מיקי שמיט שצילם יחד איתי, ובמלון שהתחסנו, היינו חוזרים ארוגים למלון, ואני חזרתי והייתי חייב לישון, מיקי אומר, אני חייב לשתות, אתה רואה דברים נורא קשים. ואז מיקי באינטרקום קורא לי ואומר, בוא תרד ארקן למטה. תקשיב, נדב, התגובה הטבעית שלי, אתה לא מכיר את ארקן, אתה מדבר שטויות, עזוב, תדע, אני הולך לישון, תורק לו את האינטרקום, כי זה לא יכול להיות, ארקן הוא מהשלושה מבוקשים הכי גדולים על פשעי מלחמה, זה לא בן אדם שיבוא, הוא בא אליו עוד פעם, תגיד לי, נו, אני אומר לך ארקן פה, מיקי, חלס, מספיק, אתה יודע, אתה בטוח שזה איזה הומור שחור, שאתה חייב לפתח במקומות כאלה, ואז הוא מתחיל לצעוק עליי, ואני מבין בנימת קול שלו שאוקיי, אז אני אומר, בטח הוא לא זיהה, ואני יעמיד אותו על טעותו, כי אני הבן אדם שאמור יותר להבין, ואני יורד למטה, אלוהים ישמור, אתה רואה את ארקן. עכשיו, מה זה רואה אדם? תחשוב.
מה, בלובי?
בלובי. אבל בלובי, תחשוב כמו מעגלי אבטחה, אבל לא אביב כוכבי סטייל, אלא סטייל ארקן. מה זה אומר? היו שם איזה 7-8 שומרי ראש, אבל היה מספר דומה של שומרות ראש, והשומרות ראש הן עם חצאיות אור שחורות פרובוקטיביות, כי האיש הזה חי בסרט. ארקן חי בסרט. וממש יש איזה מעגל שאתה לא יכול להגיע לארקן.
קצת מזכיר את הסיפור של קדאפי, אבל לא קשור.
כן, אז שם, והוא הכי שונא את קדאפי, כי קדאפי ואיסלאם זה אנשים שנגדם הוא נלחם. וזה נותן לך כבר רמז, למה תכף ארקן שבז לכל עיתונאי מאירופה ומארצות הברית, אותי בגלל שאני ישראלי, הוא יסכים לראות. ואני כבר הבנתי את זה, שיש להם לסרבים סימפתיה לישראלים, כי אם נאטו מפציצים אותם, אז ארצות הברית ומערב אירופה, אז הם אויבים, ובעצם אנחנו, וואלה, היחידים שגם, אתה יודע, סבא שלי וסבא של הסרבי, קרואטים נאצים הרגו, ומוסלמים עדיין...
האויבים.
כן, מאתגרים את קיומנו, אתה היחיד שתבין אותי. ובגלל שידעתי את זה, נתתי לאיזה מלצר פתק שהיה שם בלובי, תעביר את זה בבקשה לארקן, והיה לנו $20. אני בחיים לא נתתי שוחד או השתמשתי בכסף, אבל נתנו לו כדי שיעביר לארקן. עכשיו, אני מנסה להסתכל על ארקן, ודרך כל מיני אנשים שמסתירים, אתה לא רואה אותו, ואני רואה שהוא מקבל את הפתק. בפתק כתבתי, שלום אדון ארקן, אנחנו מישראל, וניסחתי את זה, ומאוד מתעניינים במה שאתה עושה. בישראל מביאים עניין גדול, אתה יודע, לא,
כן.
שישאר עמום, אתה יודע, שלא ישפטו אותי אחרי זה על סיוע לפושע מלחמה. מתעניינים. הוא קורא את זה, אתה יודע, אומרים את הראש, ואז אתה יודע, אתה רואה את זה דרך הנשים השומרות ראש, ודרך הגברים השומרות ראש, ואני רואה את הפנים שלו, והוא כזה מזהה אותי שאני מנסה להסתכל עליו מרחוק, לא עזתי להתקרב, ועושה ככה עם האצבע, בוא אליי, ואתה רואה כזה כמו, אתה יודע, חציית ים סוף, השומרים והשומרות מתפזרים הצידה, ואני הולך אליו, שתבין, אני מת מפחד.
מכמה היית? היית צעיר מאוד.
לא, ב-99 כבר הייתי...
20 ו?
לא, הייתי כבר...
טוב, לא ניכנס לספירות, אבל...
הייתי כבר 30, כן.
כי התחלת בעצם בתחילת המלחמה.
במלחמה הראשונה בקרואטיה הייתי...
אז היית ממש בהתחלה.
23-4, כן. אבל שם הייתי כבר ב-30. ואגב, נראיתי יותר צעיר, ואם אנחנו מדברים על זה, הארקן הזה זה הכי בייבי פייס שראית בחיים.
הוא לגמרי בייבי פייס.
מלאך, פרצוף של מלאך.
היא לחיה עם שמנמנות כאלה.
כן, ותמיד חיוך. כל הזמן חיוך, ואני נורא פוחד, כי זה ארקן, ואני יודע ש...
אתה יודע מי האיש, אתה יודע מה הוא עשה.
אני יודע מה הוא עשה. מה זאת אומרת אני יודע מה הוא עשה? אני ראיתי גופות שאנשים שלו הרגו, אתה יודע, וכולם פועלים, אגב, כואב להגיד, כמפקד הוא היה מאוד מאוד מוצלח לאינטרסים הרצחניים שלו, הוא היה פדנט מטורף. בעולם שכולו שכונה ואנשים שיקורים, אלה היו החיילים הכי הכי ממושמעים. אתה מבין, מי שעשה את זה בלי לשתות, הם היו בכושר, הוא היה עשה להם אימוני כושר. הם היו קרביים בצורה בלתי רגילה, מסודרים ומושמעים בצורה בלתי רגילה, בגלל זה הם היו מאוד יעילים במאבק שלהם. ושוב, אין שם, אתה יודע, לרחם על אנשים, היו מוצאים אנשים בבתי חולים.
כן, בוא נגיד את האמת, זה לא שנלחמו מול צבא, הם נלחמו מול אנשים.
אבל כשנלחמו מול צבא, אתה יודע.
כן.
אז הם גם היו מנצחים על פי רוב.
אוקיי.
אבל כמו שאתה אומר, הרבה פעמים לא היה צבא, זה היה טיהור אתני באנשים ש...
אתה בא עם נשק מול נשים וילדים.
בדיוק, בדיוק.
לא כוחות.
בדיוק. ואני מגיע אליו. ואני לא יודע, אתה מבין, יש לי, אני כל כך אמביוולנטי לגבי, מצד שני זה הישג עיתונאי, בלתי נתפס.
איזו שאלה.
והוא כזה מסתכל עליי, אני כל כך שמח לפגוש אותך. אוקיי, אתה יודע, לא הייתי איתי באופן אישי, אבל כאילו אני ישראלי.
מה שאתה מייצג.
והוא נורא אוהב ישראלים, כי הרבה ישראלים, ארקן, שוב, כמאפיונר, אתה יודע, מעבר למלחמה, הוא גם הפעיל קזינואים, והיו ישראלים באים לשחק בקזינואים שהוא הפעיל בכל רחבי אירופה. ואני מתחיל לדבר איתו, ואני רואה ש... איך אני אגיד לך? שאני יכול לשאול אותו שאלות שעיתונאים אחרים לא יכולים לשאול. אז אני שואל שאלות קשות. אני אומר, אתה מוכרז כפושע מלחמה. הוא אומר לי, נכון, and I don't give a damn about it. זה בית דין מטופש, מערבי, מוטה, ותראה אז איך הוא מכניס לי. אני נורא מעריץ אתכם, מדינת ישראל, כי גם לכם היו אנשים כמו שמיר, כמו אנשים אחרים, שהוגדרו כפושעי מלחמה על ידי הבריטים, ואחר כך הם היו ראשי מדינה בישראל. אתם מודל גדול בשבילי.
אז הוא ידע היסטוריה.
הוא בן אדם נורא אינטליגנט. אתה בן אדם שיכול להצליח עד כדי כך ולמשוך, אתה יודע, שוב, רצחנות שלו, הטירוף שלו, מאוד מאוד אינטליגנט. והידע שלו הוא ידע גדול. ובמיוחד, לישראל יש לו סימפתיה. הוא לא יואב את המערב, את הקפיטליזם. זאת אומרת, תראה איך בבוז הוא אמר לי, תראה, זה לא שאנחנו לא סובלים את התרבות האמריקאית, כולנו אוהבים צ'וינגאם, מסטיקים, כאילו זו פאר התרבות שהגיעה מהמערב. אבל אתה יודע, מי אתה שתגיד לי מה נכון ומה לא נכון, שזה אלמנט סרבי שחוזר נונסטופ וחזר עכשיו, ותכף נדבר עליו. ואנחנו מדברים על הפשעי מלחמה, והוא אומר לי, לא, אני הגנתי על זה, אני הרגתי אנשים שהם ג'יהאדיסטים. אתה ישראלית, היהודית, אתה יודע מה זה ג'יהאד, הם הרגו סרבים, הם מרפו ראשים. מתווכח איתו, אני מדבר איתו על דברים, אתה יודע, הוא קצת מתעצבן, אבל הוא נותן לרעיון להתקיים. זה באמת, זאת הייתה שיחה סופר מרתקת, כי באמת שאלנו את כל השאלות.
כולל שאלות על כדורגל.
או. וכל השאלות האלה, שאני אומר, אתה מצטער על אנשים שנהרגו, מה אתה רוצה ממני? אין לו איזה טיפת עצב. באמת, זה סרברניצה, אני מזכיר לו. 8,000 בני אדם, אומרים שנמרים היו מעורבים. אתה ממשיך לצטט לי סיפורים מהמערב, שום טיפה של חרטה או של עצב, ואז אני אומר לו, טוב, בגלל שאתה אחד המבוקשים הכי גדולים בעולם, אתה לא יכול לצאת ולראות משחקי כדורגל של יוגוסלביה או של כוכב האדום, ואז אתה רואה שתיקה. שתיקה. בן אדם הזה הסופר, והוא בא לי פתאום שותק, ופתאום כזה נעשה עצוב. אתה רואה את הפרצוף שלו, החיוך התמידי, פתאום... זה נורא. כי כדורגל זה באמת האהבה הגדולה שלי, וכרגע, בגלל שהכריזו עליי כפושע בינלאומי, אני לא יכול לראות משחקים, וזה גומר אותי. אתה יודע, פתאום בא לך ממש לחבק אותו. אתה יודע, הוא נראה כזה עם הבייבי פייס, ממש ילד ומלל, והוא רק רוצה ללכת למשחקים, הוא רק רוצה ללכת למשחקים.
מה, אל תשכח, שנים רבות הוא היה, מה שנקרא, כמו שאמרתי, מנהיג האולטרס, הגיע לכל משחק, אז פתאום מונעים את זה ממנו, זה חלק מהחיים שלו.
ושתבין, חלק מהחיילים שלו עדיין ביציע הזה.
כן, כן.
חלק מהחיילים ביציע, זאת אומרת, עשו את המלחמות וחזרו ליציע, לא שכל אחד הוא פושע מלחמה מוכר. שוב, הארקנובצי, החיילים של ארקן, הטיגרובי, הנמרים, היו בסביבות 800, בין 800 ל-1,000 בני אדם. זאת אומרת, זה הרבה. אתה יודע, זה חבר'ה שעברו כפר כפר, עשו את התיאורים האתניים, ובאותו מקום, שנה אחרי זה, ארקן גם נרצח.
באותו מקום.
במלון סמוך.
במלון סמוך.
מלון סמוך שהיה
אינטרקונטיננטל.
כן, כן. וזה היה חתיכת...
ומה שקורה אחרי שהוא נרצח, מעבר לזה שהוא...
קודם כל, אגב, שתבין, רצח אותו מישהו שהוא בכלל סרבי, זה היה שוטר, אבל הרבה מהשוטרים שם עובדים עם המאפיה, רצחו אותו כי, אני אתן לך את הקונטקסט, תחשוב, סוף סוף תופסים את הסרבים שהיו אחראים, כמו נשיא סרביה, סלובודן מילושביץ', רדובן קרג'יץ', שהיה נשיא הסרבים בבוסניה, רד קומלדיץ', שהיה רמטכ"ל, כל השמות האלה שהדליה האוהדים של הכוכב האדום מעללים, ונורא פחדו שארקן ישתף פעולה עם בית דין הבינלאומי בהאג ויספר, כי מילושביץ' הפעיל אותו. אתה מבין? מילושביץ', ההנהגה הפעילה אותו, זה התאים להם האיש הזה. הוא בכלל ידע לשתף פעולה. גם כשהוא היה כמה פעמים בכלא, הוא שיתף פעולה עם המשטרה החשאית וידע להסגיר אנשים. פחדו מוות שהוא באמת יספר סיפורים על מילושביץ', ולכן כנראה רצח אותו מישהו, כדור בעין, האישה שלו שהיא הזמרת פולק הכי מפורסמת בסרביה, ששמה צצה, סיפרה איך הוא מת בידיים שלה, אבל יש את הנטיות הדרמטיות שלה, אז אי אפשר לדעת אם זה קרה או לא קרה.
שפיטתי, יש לו גם איזה 8 ילדים מחמש נשים, משהו
כן,
כזה.
כן, כן,
נכון?
כן. כן,
הבן אדם היה...
ואגב, אותה אישה, היא באמת זמרת טובה. הזמרת הכי גדולה של מוזיקת פולק סרבי, שזה גם לאומני, הופיע במרקנה. מרקנה, אגב, זה הכינוי שהכוכב האדום נותנים לאצטדיון. הופיע שם, מפוצצת את הציונים, עשרות אלפי אנשים, ואז הוא נהרג. עכשיו, בוא נחזור לחברים מהכדורגל. סטנקוביץ', שכאילו...
סטנקוביץ', בוא נגיד, הוא יותר צעיר, זאת אומרת, גם... הוא לא באמת היה בהיכרות איתו כמו...
והוא גם לא גאה בזה. הוא לא גאה בזה. הוא עשה את זה. תשמע, כשארטן בא אליך,
כן.
אלן, בוא אני אסדר אותך,
כן.
אתה לא תגיד לו, לא מתאים לי שאחד כמוך. זה לא כמו ישראל, שאתה יכול להיות אמיץ או...
רק שנבין, סטנקוביץ' זה המאמן של הכוכב אדום בלגרד, הוא ביום רביעי בערב בחיפה, כן?
יאללה, תראה איך ההיסטוריה, תראה.
אז, 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 ארקה נרצח, וב-30 בינואר, שבועיים אחרי זה בערך, משחק ביתי של לאציו.
ושם משחק מיכאלוביץ'.
מיכאלוביץ' וסטנקוביץ' ביחד, שניהם בלאציו.
נכון, נכון.
והאוהדים של לאציו.
אבל חכה, בקבוצה הזאת גם יש את בוקסיץ' שהוא קרואט.
נכון.
אז מיכאלוביץ', איך שארקן מת, עוד לפני המשחק שואלים אותו, הוא אומר שזה היום ונורא, שזה חבר שלו, וכל הסיפורים שעכשיו משמיעים עליו, מבחינתו זה לא משנה, כי... כי הוא חבר, והוא לא זונח חברים אמיתיים, והוא גם היה מצפה מהאוהדים שכל כך אוהבים אותו את מיכאלוביץ', שיתנו איזו הוקרה סמלית לנמר ארקן. אתה יודע שזה נחשב כשיח חוצפה והדבר הכי תלוש לעשות, אבל מגיע, הוא מגיע לאצטדיון, והאוהדים של לאציו, באיטלקית, אונורה אל טיגרה ארקן. כבוד לנמר ארקן. עכשיו...
לא בטוח שהם בכלל יודעים מי זה ומה הוא עשה, אבל בגלל שזה... בגלל שהכוכב שלהם ביקש.
כאילו לא יודעים, אבל בימים מהרגע שהוא נרצח עד המשחק, כולם דיברו על זה. עכשיו, איטליה הייתה מזועזעת, האוהדים נכנסו חוץ, מי לא הייתה מזועזעת? הנכדה של מוסוליני, אלסנדרו מוסוליני, שהחמיאה ואמרה, מהיום אני אוהדת לאציו.
שהבן שלה שחקן בלאציו, היום שחקן זניח.
אתה מבין מה קורה פה? לא ידעתי את זה בכלל. אז זאת אומרת, וגם כמובן שאוהדי הכוכב האדום עשו מחווה לאוהדי לאציו, ואמרו איזה אוהדים פנטסטיים, והתחיל הברית. עכשיו, הנה, אגב אידיאולוגיות. רמזת על זה שהם לא יודעים. הכוכב האדום כביכול קם כאיזה גוש קומוניסטי,
בדיוק,
אנטי-פשיסטי.
בדיוק, תראה לאיפה הם הגיעו.
לאציו זה האוהדים הכי פשיסטיים, ותחשוב איזו מחשבה נוראה, שהדבר היחיד שמחבר בין האידיאולוגיות האלה, זה פושע מלחמה מוטרף כמו ארקן. אז הפשיסטים של לאציו, ואלה שהיו פעם, סמלי כוכב אדום מרקסיסטי, כולם. עכשיו, אנשים היו בשוק לגמרי. אני חייב להגיד לך עוד משהו, אגב, הכרתי גם את הקהילה היהודית בבלגרד, והיה ראש קהילה יהודית אגדי, אצה סינגר, שגם כתב ספר, ודיברתי איתו הרבה, ודיברתי איתו על ארקן, והוא צחק. למה? אני מכיר את ארקן. באמת?
רגע, שהוא עדיין היה בחיים?
כן, 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 כן. בטקס שעשו יהודי בלגרד ביום השואה, והרבה יהודים מיוגוסלביה נטבחו, שוב, בעיקר על ידי הקרואטים הפשיסטים האוסטשה, בבית העלמין היהודי, הקהילה היהודית, הוא מספר לי איך פתאום חבר'ה מגיעים מרחוק ולא יודעים מי זה, כי לא מצפים למישהו. אתה יודע, זה לא איזה נציג של המדינה כבר היה שם, כל היהודים, כל הקהילה מכירה האחד את השני, ורואים חבר'ה על מדים עם זר ענק, וזה הנמרים, וארקן...
הוא מגיע בעצמו.
מגיע עם החיילים שלו לשים זר ולכבד את היהודים ביום השואה. אתה מבין? זה חלק מהאידיאולוגיה של אני צודק. אני צודק ואני מתחבר גם אליכם. כי אתם בהיסטוריה הייתם שייכים לעם שנרצח על ידי הקרואטים והמוסלמים. אגב, המוסלמים בבוסניה קיבלו תמיכה של חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי מפה. זאת אומרת...
היה מחובר להיטלר.
הם רצחו אותנו, סרבים ויהודים. זאת אומרת, הוא בא לקהילה היהודית שם. ואתה יודע, ב... רוכש כל כך כבוד, והוא אמר, הוא גם מתנהג בצניעות כזאת, שם את הנר, ולא ניסה לגנוב את ההצגה, אתה יודע, לתת להם. אתה יודע.
טוב, תשמע, זה סיפורים שהם כבר קצת, אנחנו הולכים ומתרחקים מהם, זה 20 שנה אחורה. אבל ממשיכים לקרות דברים מאוד מעניינים, עם היבטים פוליטיים, ביציאים של הכוכב האדום בלגרד, גם בשנים האחרונות. וזה מתחבר דווקא הפעם לרוסיה. ותכף תסביר לי גם על הקשר בין הסרבים לרוסים, היסטורית, תרבותית, דתית וכן הלאה, אבל נדבר על מה שקורה ממש עכשיו. הרי מאז שנפתחה מלחמה, והיית שם, רוסיה שפולשת לאוקראינה ועושה את מה שעושה, בעצם העולם סוג של מחרים את רוסיה.
כן.
רוסיה, נבחרת רוסיה, כן, ברור, העולם המערבי. רוסיה מודחת ממוקדמות המונדיאל, הקבוצות הרוסיות לא משחקות בגביע אירופה וכן הלאה וכן הלאה. ושבוע לפני פתיחת הליגה בסרביה וגם ברוסיה, יוצא את הכוכב האדום בלגרד למשחק ידידות מול זנית סנט פטרסבורג, אלופה, שהיא קבוצה בבעלות של גז פרום, ומי הספונסרית של הכוכב האדום בלגרד? גז פרום. ולמרות שהיו הרבה מאוד מחאות עוד בשנה שעברה באזור מרץ, ששיחקו, כוכב אדום שיחקה נגד ריינג'רס הסקוטית, עם הגז פרום על החולצות, ואמרו, מה פתאום, צריך להשעות אותם. הרי שלקה 04, הקבוצה הגרמנית, שקיבלה תמיכה אדירה של 10 מיליון יורו כל שנה מגז פרום, ביטלה את החוזה. UEFA הייתה מקבלת 40 מיליון יורו כל שנה מגז פרום, ביטלה את החוזה. הקבוצה היחידה שהיא לא רוסית, שלא ביטלה, ולהפך ממשיכה לתמוך ברוסיה, זה הכוכב האדום בלגרד. לא רק האוהדים, גם ההנהלה. יותר מזה, הנשיא של הכוכב האדום בלגרד אומר, בזכותם אנחנו חיים. כשהיינו בבעיות כלכליות קשות לפני 10 שנים, הם באו והצילו אותנו. אנחנו לא נעזוב אותם לעולם. ויש אחווה ואהבה, והם האחים שלנו. נכון. הרוסים.
אז נפרק את זה לכמה דברים. גזפרום, קודם כל החברה הזאת, גז רוסי, גז, אתה יודע, שזורם למערב, ועכשיו, אם זה מפסיק, זה, אתה יודע, יוצר משברים עצומים, בעיקר לחורף.
אז לסרביה זה לא מפסיק. הגז ממשיך לזרום.
אז זהו, אז תראה. קודם כל, גזפרום זה כזה סמל רוסי, זה כזה סמל של משטר פוטין. אז כולם מטבע הדברים, סנקציות, ואף אחד לא יפרסם את זה. והסרבים באבו-אבו מפרסמים את זה, ואגב, הם בדיוק הודיעו שהם מחדשים את החוזה לשנתיים נוספות, וגזפרום במקום 4 מיליון יורו, ייתנו להם 5 מיליון יורו. ובזכות זה גם נגיע לליגת האלופות.
זאת אומרת, אם הם מנצחים את מכבי חיפה, אני מקווה שלא, זה הרבה בזכות כסף רוסי.
כן, כן. כן, 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 בטח, ברור, אתה יודע. רוסיה וסרביה, אני אגיד לך את זה כבר כשהייתי בסרביה. כשכל העולם היה נגד, רוסיה תמיד תמכה. זה קודם כל גם עניין דתי. עניין דתי ותרבותי. תחשוב נגיד על קרואטיה, זו נצרות קתולית. בוסניה, מדובר במוסלמים. הסרבים זו נצרות סרבית אורתודוקסית פרבוסלבית. זאת אומרת, נצרות אורתודוקסית פרבוסלבית, ובאופן די אינסטינקטיבי, כל דת כזאת שהיא אורתודוקסית פרבוסלבית, נותן את תמיכה בסרבים. אתה רואה בין היתר את הבולגרים, את היוונים, כל אחד עם הסוג נסיעה שלו, אבל מעל הכל הרוסים. זאת אומרת, גם שיתוף פעולה מהעבר, גם מורשת משותפת, גם דת משותפת.
גם הכתב, האלפבית, נכון?
כן, זה לא דומה. בדיוק אותו דבר, אבל זה כתב קירילי. זה, יש כן. כתב קירילי של הרוסים וכתב קירילי סרבי.
אותה משפחה.
ורוסיה תמיד תמכה בסרביה, ועכשיו הכל חוזר. כשכל העולם משמיץ את רוסיה, שוב, אני לא אגיד שכל הסרבים, אבל בהשוואה לכל מדינה אחרת באירופה, בסרביה הם ימצאו את המספר הגדול ביותר של התומכים שלהם.
וכמובן, זה כשסרביה מנסה להיכנס לאיחוד האירופי, זה יפה. בבעיה פה,
וכאן היא בבעיה. ובגלל זה היא מרגיעה קצת את הלהט של האנשים. ואיפה זה הכי בולט, ואל מי חזרנו? חזרנו למרקנה, חזרנו לדליה הגיבורים, ותראה מה הם עשו ממש עכשיו. אני הגעתי לאוקראינה ממש 20 בפברואר, 3-4 ימים לפני שהמלחמה התחילה, והימים הכי קשים שלה נכנסו במרץ. ובמרץ, אתה יודע שהשיירה הרוסית של 64 קילומטרים של טנקים מתקרבת לקייב, תקשיב, זו פאניקה, אבל אני אדלג כרגע על כל הזוועות שמתרחשות שם, ואלה זוועות איומות. זאת אומרת, כמה ימים אחרי שרוסיה פלשה לאוקראינה, אוהדי הכוכב האדום מצאו דרך משלהם לעודד את הפלישה הרוסית, ולא פחות מזה, למחות נגד ארצות הברית, שהיא האויב הגדול של רוסיה. זאת אומרת, שוב, העולם המערבי מזועזע, אבל סרביה בגדול היא בת ברית של רוסיה, והכרזות ביציע של הדליה, האולטרז, הם נגד ארצות הברית, ותראה מה זה, נגד הצביעות של ארצות הברית. הם שמו כרזות עצומות, אתה יודע, לכל הרוחב של היציע, וכתוב עליהם את השמות של המדינות, כל המדינות שארצות הברית פלשה אליהם פלישה צבאית מאז מלחמת העולם השנייה. אתה יודע, זה ממש כזאת
וייטנאם,
כרזה.
וייטנאם, גרנדה.
כן, זה מתחיל מקוריאה, קובה, וייטנאם, פנמה, עיראק, יוגוסלביה, אפגניסטן, סוריה, ואז בסוף יש עוד כרזה, מתחת לכל השדות הקרב האלה, Give peace a chance.
ציטטו את ג'ון לנון. זהו. כמובן בציניות הכי גדולה שיכולה להיות.
כן, זה הכי ציניות.
כאילו, אל תשחקו לנו את המשחק הזה.
בדיוק, כלומר, אתם אחרי המלחמה הכי גדולים, אתם ארצות הברית. מי אתם שתזדעזעו מכך שרוסיה עכשיו נכנסת לאוקראינה? ואגב, כשדיווחו על זה, אז כולם אמרו, Give peace a chance, אומר היציע שהאוהדים שלו לפני 32 שנה באצטדיון מקסימיר בזגרב, אז שבובן ירד ובעד, הם אלה שהציתו את המלחמות הרצחניות ביוגוסלביה שליוו אותנו כל שנות ה-90. זאת אומרת, זה משהו מעכשיו. תמיד יש להם את התודעה הפוליטית שהיא לאומנות סרבית דווקאית, אני קורא לה. דווקאית, זה ממש כזה אצבע בעין לכל מי שלא חושב כמוהם, גם לשלטון ממשלה סרבית שמנסה להתחנף כדי להגיע לאיחוד האירופי, ובעיקר כמובן למערב ארצות הברית. זאת אומרת, נגד ישראל אגב אליהם, שום דבר.
זהו, לכן אני שואל, אנחנו לקראת...
יש בעיה, שיש קבוצה של מכבי חיפה, אולי תמנע מהם להגיע לגביע אלופות.
כן, אבל זה ברמה הספורטיבית.
כן, אין...
לא יהיו כרזות אנטי-ישראליות ואנטי-יהודיות.
שוב, אתה יודע, אם משהו מגיע כרזה בודדת, אתה יודע, אנטישמים, אתה תמצא בסוף בכל מקום. אבל בתרבות של הסרבים, וגם בתרבות של סרבים מאוד מאוד מיליטריסטיים, זה לא קיים. ברגע שזה מגיע לכדורגל, אז הכל קיים, אתה יודע. אז יכול להיות שבשעת מצוקה, שנקווה שתקרה, שחיפה תוביל באיזה 2-3 שערים, אתה יודע, אתה תשמע גם קריאות אחרות. אבל זה גם מה שאני כאוהד, כשהיה בליסבון עם הפועל תל אביב מול בנפיקה, התחלתי לצעוק, אז זה בסדר.
אנחנו תכף נסיים, ונשאר דווקא בכדורגל. מדברים כולם על ה-30,000 אוהדים של מכבי חיפה, שבאמת, יודעים לעשות אווירה מדהימה בסמי אופר, וזה בטוח יהיה משהו מטורף ביום רביעי בערב. יום שלישי, שבוע לאחר מכן, 50,000 צופים במרקנה.
קצת יותר אפילו.
כן, נראה לי שמבחינת העוצמות, זה לא בדיוק בר השוואה.
לא, לא בר השוואה.
הם הרבה יותר מטורפים.
אני חושב שהם יקבלו קצת איזה שוק מחיפה. חיפה זה אחלה קהל.
לא, כן, מדבר על קהל, לא מדבר על קבוצות. חיפה זה אחלה קהל,
ומבחינת הקהל שהם רואים באירופה, חיפה, תשמע, החבר'ה האלה, אני לא אוהד של הקבוצה הזאת, אבל זה קהל מהמם, אתה יודע, זה קהל מדהים, והוא ייתן להם הופעה. אז הם אומרים, וכנראה זה נכון, זה לא כמו הכוכב האדום, כי שום דבר הוא לא כמו הכוכב האדום. והשאלה, אתה יודע, לגבי השחקנים של חיפה, וזה... אם זה יפחיד אותם, או שזה דווקא יטריף אותם לשחק הרבה יותר טוב, אתה יודע, זה...
שאלה טובה.
אבל זה חוויה הולכת להיות לך, ואני חייב לומר לך שאני מאוד מקנה. אגב, האצטדיון הוא באזור מאוד יפה בבלגרד, ששם גרים דווקא יחסית המבוססים והעשירים יותר, הדיפלומטים גרים שם באזור הזה, ובוא נראה אם יגיע הטנק, אתה יודע, ל...
או שהוא שם, כבר עומד קבוע, אני לא יודע, אני אבוא ואני אבדוק.
כן, או שהטנק יהיה מחווה גם לצהל, אתה יודע, אני יודע מה הם יעשו.
מילה אחרונה על דיאן סטנקוביץ', הזכרנו אותו קודם, כמו שאמרנו, היה צעיר, ולמרות שהוא הכיר את ארקן, כי הוא שיחק בכוכב האדום עוד 3 שנים.
נדע, אבל לא בסדר. לא, למה? באותו סיפור של לאציו, שסטנקוביץ' כן. סותם את הפה, כן. ומיכאילוביץ' אומרים לו, נורי על טיגרי ארקן, היה שחקן קרואטי, אלן בוקסיץ', הוא התחיל עם דמעות בעיניים. אני לא מאמין שהם עושים כבוד לאיש הזה. הפושע הזה רצח הרבה מבני עמי, אני לא מאמין, ואני משחק בקבוצה הזאת, וזה מה שעושים. והוא גם הוסיף, אגב, אין לי שום דבר נגד מיכאילוביץ', ואני מבין את הסיטואציה שהוא היה בה, ואני גם אוהב את מיכאילוביץ', אבל איך הם יכולים לעשות דבר כזה, שיודעים שגם אני, קרואטי, משחק בקבוצה הזאת, וארקן טווח בקרואטים.
לסיום, אתה חייב לתת את ה... שוב, אתה יודע, מי שהיה בהרצאות שלך ושלנו מכיר את הסיפור הזה, אבל הביתה החופשית של של סיניס המיכאל.
של מיכאלוביץ'.
נגד גרמניה, נכון זה היה?
כן, אז זה ב-98 בצרפת.
זה כי הוא לא קשור, אבל זה כן קשור.
וזו הפעם הראשונה שעשיתי... קשור, בטח שקשור.
קשור, קשור.
איזה שאלה, נדב, באמת. אגב, הכל קשור.
הכל קשור.
98, מונדיאל ראשון שאני עושה...
ארקן לא יכול להגיע, נשאר בבית.
ארקן לא יכול, ובגלל זה ירדו לו הדמעות ברעיון שעשיתי איתו שנה אחרי זה. אבל אנשים עם קומטות של הנמרים הגיעו.
הגיעו.
עכשיו, כבר מהגרלה של הבתים, שתבין, יוגוסלביה יצא עם ארצות הברית,
איראן,
איראן וגרמניה. כן. והמאמן היוגוסלבי אמר, קיבלנו בדיוק את מה שרצינו.
איראן, מוסלמים.
איראן זה מוסלמים, והאיראנים תומכים במוסלמים בבוסניה. ארצות הברית זה נאטו שהפציץ אותנו, עכשיו פרק אותם. וגרמניה, מעבר לזה שהם פלשו אלינו והם נאצים פשיסטים בימי מלחמת העולם השנייה, גרמניה הייתה הראשונה שהכירה בקרואטיה כמדינה עצמאית ברגע שהיא פרשה מיוגוסלביה. אז אנחנו הולכים לפרק את כולם. זה בא הכי טעון פוליטית. ואני הלכתי גם למשחקים של קרואטיה וגם למשחקים של סרביה. אגב, לא קראו להם סרביה, אז קראו להם יוגוסלביה, כי זה היה סרביה ומונטנגרו.
זה עדיין לא, כן. שמות
סרביה ומונטנגרו יחד.
אתה יודע שדיאן, שנייה, סוגריים, דיאן סטנקוביץ' הוא השחקן היחיד ששיחק בשלוש נבחרות שונות במונדיאלים. הוא שיחק ביוגוסלביה, שיחק בסרביה, ושיחק בסרביה מונטנגרו, שנקרא
מונטנגרו, תקופה. נכון, נכון, נכון.
זו אותה נבחרת, אבל שלוש שמות.
נכון, אבל הסמלים זה אותם סמלים.
ברור.
סמלים סרבים וה...
הכל עם צלבים.
הצלבים הפרבוסלבים. כן. ותמיד יש שלוש אצבעות, אתה תראה את זה הרבה, אני חושב, גם ביציע.
מה זה אומר?
תכלס הדתי, זה ישו, ברוח הקודש, אתה יודע, כל הדברים האלה. אבל שם זה כל חייל נאמן, ומלא מלא אתה רואה חיילים סרבים עושים את זה, את השלישייה הזאת היא שאחת משלוש האצבעות היא הבוין. זה הבדל חשוב מכאלה אחרים נוצרים, לא משנה. אבל ב-98 אני מגיע למשחק של יוגוסלביה מול גרמניה, ואני יושב תמיד עם היוגוסלבים, כמו שהייתי יושב עם הקרואטים אגב, ואני יושב עם היוגוסלבים, ומחצית ראשונה יוגוסלביה מלהטטת, היא משפילה את הגרמנים, היא עולה ליתרון של 2-0, ואז, וכל האוהדים, והקריאות הן לאומיות, לאומניות, אתה יודע, וכמה חברים שם מתרגמים לי מדי פעם, ומשהו על האופי המטורף היוגוסלבי, פתאום הם כאילו משתעממים, ומפסיקים לשחק, ואתה לא מבין למה, הם יכולים לנצח 4-5 לפי איך שזה הולך, ופתאום הם עומדים. ואז גרמניה חוזרת 2-1, אני זוכר אוליבר בירהוף עם הנגיחה, השחקן העצום הזה, אתה יודע, 2-2, ואז הרושם שיהיה פה 6-2 לגרמניה, כי יוגוסלביה הפכו לכאלה אפסים. ואז הם מתאפסים, ואז הם גם מקבלים ביתת עונשין. ביתת עונשין משהו כמו 18-20 מטר מהשאר. זאת אומרת, מיכאילוביץ' הולך לבעוט.
והוא אחד הבועטים הטובים בעולם.
אני חושב שאחרי.
אוקיי.
אתה יודע, תמיד יגידו ש...
ג'וניניו.
שפיר לו, אבל אני לא יודע.
לא חשוב.
אני לא יודע.
הוא היה מדהים.
לא היה דבר כזה, וגם אל שכח, מבחינת העוצמה של הטיל שלו, אף אחד לא השתווה.
כן.
כשנאטו הפציצו ב-99 את בלגרד, הם השתמשו ב-B2, במטוס המפציץ החמקן, שתיאורטית אתה לא יכול להוריד אותו, והוא כן ירד. ואומרים, איך הוא ירד? אז מישהו כתב טור אמיתי בעיתון הסרבי, פוליטיקה אקספרס, שיכול להיות שזה פצצת טיל של מיכאילוביץ' שהוריד את המטוס. והבן אדם הזה הולך לקחת את הביתת עונשין, ואני רואה את הקהל מתחיל ויכוח. מה הוויכוח? אם הוא הולך לכוון לשער או לא. כי אם הוא הולך לכוון לשער יהיה גול. זאת אומרת, ברור לו שהוא יכול לכבוש גול, אבל לא בטוח שזה מה שהוא רוצה. ושוב, אתה לא מבין את זה. מה, מה, מה ההיגיון פה?
מה האופציה אחרת?
כי יש אנשים גרמנים שעומדים בחומה, והוא יכול להביא טיל לאחד מהם ולפוצץ אותו. והאחד מהם, זה היה הכי סנו, זה יורגן קלינסמן. ואז, אוקיי, והוא מעלה שם את הצברון שלו, ורץ, בועט טיל נדב לתוך קלינסמן לחזה, או כזה, אתה יודע, בשרעפת יותר, ואתה רואה את קלינסמן נופל ממש כזה, כמו כזה, אתה יודע,
צונח.
בתמונה של... רוברט קאפה של החייל הזה שמת, אתה יודע, צונח, וכל הקהל, יש, וחוגגים ומתחמקים כמו בגול, כמו בגול, אתה יודע, וזה היה, וכל כך מעריכים את מיכאילוביץ' שעל חשבון כי ממילא היה על השלב הבא, ואז, טוב, וכאן זה כבר מגיע באמת, אתה יודע, למחוזות המצחיקים עצובים, לוקחים אותו מחוץ ל... אתה יודע, מחוץ לקווים של המגרש, את קלינסמן, ומנסים להנשים אותו ונראות, עם בכלל קודם כל בריאותית, והם חוטפים, לא להאמין. אתה יודע, אחד עובר את הגדר, עובר לצד הגרמני, ולוקח איזה מישהו גרמני, איך אומרים שלום להתראות, שלום ולא להתראות בגרמנית, והגרמני הזה מבוהל לחלוטין, תמיד רואה מישהו עם קומטה של הנמרים, הוא אומר לו, הווידרסן, הווידרסן, ואתה עובד כל היוגוסלב, הווידרסן, אתה יודע, ממבטא כזה סרמוקרטי דפוק, והוא שם עובר ניסיונות, ופאניקה מוחלטת, אתה יודע, לנסות להנשים אותו. אבל אני חייב מילה אחרונה. כן. בסוף המשחק הזה היה אירוע אחד הכי אלימים בתולדות המונדיאלים, ואף אוהד סרבי לא השתתף בזה, אלא רק אולטרז גרמנים ואוסטרים. שהם התחילו ללכת שם מכות, והיה שם שוטר, ז'נדרם, צרפתי, שקיבל מהם מכות, והוא הפך לצמח, קראו לו דניאל ניבל. ואלה הרביצו לכולם, הם רק לא התקרבו לאוהדים של הכוכב האדום. אבל הכוכב האדום לא עשו שום דבר כזה, שאתה יודע, של האלימות לשמה. אי אפשר לקחת מהם את כל הטירופים שלהם, אבל שם הם לא עשו שום דבר.
שמה, הכוכב האדום בלגרד זה חתיכת קבוצה. זה חתיכת היסטוריה, ונתן...
אני מאוד מקנא בך שאתה
נמצא. רק על קצה המזלג, ואני בטוח שכשאני אחזור מבלגרד, יהיו לי כמה סיפורים לספר לך, דברים נוספים שאני אלמד שם תוך כדי.
ברור. אז קודם כל תהנה, ושתהיה הצלחה למכבי חיפה.
זה הכי חשוב, זה הכי חשוב.
כן, ושתצא למשחק שבאמת יהיה מתח אדיר ש...
או שלא יהיה מתח, אולי מכבי חיפה תנצח 4-0 בבית, ואז לא יהיה מתח. לא, אני לא נראה לי שזה יהיה, הלוואי, אבל לא, קשה לי להאמין, שקבוצה חזקה מאוד. קבוצה חזקה מאוד, ומאמן טוב מאוד. דיאן סטנקוביץ', אתה יודע, אנחנו פה ככה הזכרנו את שמו בהקשרים אחרים, אבל הוא גם היה שחקן ענק, זכה עם אינטר בליגת האלופות 2010, עם מוריניו, עשה קריירה מדהימה. והוא גם מאמן לא רע בכלל, קצת ישמין, אבל בסדר, זה, בגיל הזה זה בסדר.
וישמן ישורון ויבעת.
בדיוק, זה מתאים. איתי אנגל.
תודה רבה, נדב.
תודה רבה. יאללה. אנחנו מסיימים כאן עוד פרק של הנושא המתמיד, ונוסעים לסמי אופר, ואחרי זה לבלגרד.